יגדל משה ויצא אל אחיו. גבורות השם, פרק י"ח, עמוד פ' ג', עמודה שמאלית, פסקה תחתונה. ויגדל משה ויצא אל אחיו. דרשו רבותינו זיכרונה לברכה, בילקוט שמות פרק ב'. מהו ויגדל ויגדל? שתי פעמים. אלא הראשון לקומה, השני לגדולה. מהו לגדולה? ויצא אל אחיו. פירוש, בסדר, המדרש דורש כפילות רגילה שהרבה פעמים הוא דורש אותה, אבל הוא מבין ששני הביטויים הם עוסקים בשתי רמות שונות. הראשון לקומה, השני לגדולה. בפשט קומה גדל, היה גדול, גבוה. השני זה תוכני, זה איכותי. אבל מהו הגדולה? הוא מתאר, ויצא אל אחיו. זה הגדולה. יצירת הזיקה המחודשת עם אחיו, זה הויגדל השני של משה. פירוש, כי ויגדל השני נכתב שהיה לבוש גדולה או לבוש גדולה. משום כך היה רוצה לראות בסבילות אחיו. שאילו לא היה בו נפש גדולה, לא היה מקפיד על שיעבוד אחיו. כי מי שיש בו מן השפלות אינו מקפיד בזה, וזה ממעלת הנפש. יסוד הראשון שהמהר"ל מציב כאן כשהוא מפרק את המדרש הזה, זה שהגדולה הזאת היא לא גדולה במובן של משרה, אלא היא מה שהוא קורא גדלות נפש. גדלות נפש היא בהכרח מביאה איתה, אומר המהר"ל, רגישות לסבל של אנשים אחרים. המנהיג רוצה לתקן את, להושיע את עמו, משתמש בביטויים של הרמב״ם במורה נבוכים, רוצה להושיע את עמו משתוך שיש לו תכונה של גדלות, של גדולה, מתוך שהנפש שלו לבושה בגדלות, נקרא לזה ככה. באמת במקורות של המהר"ל, הגדול, הגדלות, הוא מזוהה עם מידת החסד, אברהם אבינו, בסדר? החסד. הרצון להשפיע חיים, להוסיף חיים, להשפיע חיים, להביא שפע החיים. זה אברהם אבינו. לכן ההכנסת אורחים שלמדנו בגן צילה, לכן המאבק על סדום יותר חריף. בסדר? לכן ואת הנפש אשר עשו בחרן, לכן הוא הולך וקורא בשם השם, לכל גילוי של מידת החסד. תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, לכל גילוי של הגדולה או הגדלות של אברהם. גדלות היא לא פיזית, זה קומה. היא גם לא גדלות מבחינת משרה, מיקום, נקודת שליטה, אלא היא מעמד נפש, אומר המהר"ל. מהו הגדולה? ויצא אל אחיו. המדרש התכוון לזה במדויק, כי היציאה אל אחיו היא ביטוי של הגדלות, שהיה לבוש גדולה, משום כך היה יוצא לראות בסבלות אחיו. לבוש גדולה זה היה בו נפש גדולה. ואילו לא היה בו נפש גדולה, לא היה מקפיד על שיעבוד אחיו. לא היה אכפת לו מזה. זה לא היה מזעזע אותו כל כך.
זה לא סתם מבין, זה האחים שלו. איך בן אדם נורמלי, אין לו רגישות לאחים שלו. זאת אומרת, כן, זה מורה על גדלות נפש.
אומר הפוך. מזה שאתה רואה כל כך הרבה סכסוכים בתוך המשפחה, זה שאתה רואה כל כך הרבה איזה דברים אחים יכולים לעשות השני, זה כנראה אומר שגם האחווה הטבעית הפשוטה, על מנת שהיא תהיה בלתי ניתנת להכחדה, היא צריכה להתחבר למידת החסד. אני כאילו הכנסתי את המילים במהר"ל. בלשון השם במהר"ל, היא חייבת שיהיה גדלות נפש. או אם תרצה, הדאגה לאחיו, שורש באמת העמוק שלה בנפש, הוא בא מנפש גדולה, ולכן אנשים עם נפש שפלה, לא אכפת גם להם לתקוע סכין באחים שלהם. רשע, למה אתה כרעך? הנה, זה מה שזעזע את משה, שנשתלקה האחווה, נשתלקה גדלות הנפש של האומה, עד כדי כך שאח יכול להכות את אחיו, את רעהו. בסדר?
למה
זה
גם לא יודע
שם אחים שלו, לא? למה? ידע. זה אפילו מהדו שיח. הוא היה איש מצרי, מכה איש עברי.
מאחר.
נפל עליו.
התורה אומרת, מאחר. הוא לא יודע,
הוא... משמע.
זה בארמון
הנוצר. נכון? הוא לא ראה אותם, אבל הוא ידע מי זה. להפך המהר"ל בא לומר, היציאה שלו, גם הרמב״ם אומר, זה גם פשט הפסוקים דרך אגב מראה את זה, שההתעוררות הבסיסית, ההופעה היסודית של משה רבנו, זה היה להושיע עשוק מיד עושקו. זה כבר ניסוח של הרמב״ם במורה הנבוכים, שאומר שזה המדרגה הכי נמוכה בנבואה. רוח השם מעוררת את הנביא, מה למעשה, לא להשגה. הוא משיג שזה האמת, זה הדבר הנכון לעשות. ובלשונו שמהר"ל, נפשו גדולה מספיק, גדולה כל כך, שהוא לא יכול להישאר אדיש למצוקת אחיו. מי שיש בו מן השפלות, אינו מקפיד בזה, בזה בשיעבוד אחיו. זה לא אכפת לו שאחיו סובל, מישהו אחר סובל. וזה ממעלת הנפש. ועכשיו התורה מפתחת את זה, והמהר"ל בעקבותיה, ויצא אל אחיו, היר בסבלותם, מה היה, היה, מה הוא ויר בסבלותם, שהיה רואה בסבלותם, אין במדרש בעריכות. מדרש המתאר, זה לא ראה בתצפית מרחוק, אלא הוא נכנס לתוך זה, עמוק. ויור דבר זה, כי בלשון ויר, לתן הקמה, נתן ליבו על סבלותם. לא ראייה חיצונית, נתן ליבו על ומלך גזר מזה מעשה, והיה מסייע לכל אחד ואחד. אילו לרבי יוסי הגלילי שמופיע דעתו מופיע שם, לא היה מסייע, שאין ראוי למלך להיות מסייע, אבל היה מיישב את המסע שלהם, היה דואג לפתור את זה, כאשר היה ראה שינוי במלאכה שלהם, היה מחליף המסעות, ומפני שהחליף הניח הסקה והלך לראות בצערם של ישראל, שנראה בזה, כי משה לא היה משמש לעצמו, שהוא היה משמש לעצמו, לא היה מבטל את הסקה ולראות בצערם של ישראל, בשביל זה היה משה רבנו, הנה הוא חוזר למושגים שלו, מציאות כולל. תכף נדבר על הביטוי הזה. ולפיכך אמר הקדוש ברוך הוא, גם אני אניח עליונים ותחתונים ואדבר עמך. כי השם יתברך מדבר עם אחד שהוא כולל. בעבור שהוא יתברך, כלל המציאות. ולפיכך מניח עליונים ותחתונים שהם נחשבים פרטים כלפי משה, כי מצד שהיה משה משלים את ישראל, שנחשבים כניין אחד כמו שמיים וארץ, כי שמיים וארץ כניין אחד, הכתיב כמו שמיים וארץ, ישראל כניין אחד, הכתיב עם זו קניתה, ויותר ישראל כניין אחד משמיים וארץ, כי שמיים וארץ הם שני מציאות, ושניהם ביחד כניין אחד, נקראים. אבל משה רבן, אבל ישראל בעצמם, דגש על המילה בעצמם, כניין אחד, לא הפרטים שלהם, להוויה הלאומית שלהם. קניין אחד, וכיוון שאתה הנחת את עסקיך, הנחת אותם והלכת להתעסק עם עמי, שכך אני אניח עליונים ותחתונים, שימו לב להדגשה מעניינת שהיא כאילו קופצת הרבה קדימה, עד הסנה ועד אחרי זה ואדבר עמך. כאילו הפסקה הזאת מסבירה מה באישיותו של משה, מה בנשמתו של משה, היא זו שגרמה שבסופו של דבר, משה זכה לנבואה, לא סתם לנבואה, לנבואה כללית, לנבואה שהיא מביאה את התורה, שהיא תורה של כלל ישראל, ולא רק זה, תורה שהיא מתקנת את כל העולם. זה בגלל שמשה, ככה קורא לזה, אמר על מציאות כללית. התשתית בנפש של המציאות הכללית זה שיש לך נפש גדולה. נפש גדולה היא לא מסוגלת להישאר אדישה לאנשים אחרים, לאחים. היא כאילו כוללת אותם בתוכה. עכשיו תראו הפוך, שאדם עושה חסד, שאדם ער לשיעבוד אחיו, למצוקות של אנשים אחרים, הוא לא רק עושה חסד, עושה מעשים טובים, הוא בן אדם טוב, הוא כאילו כולל את כל האנשים האלה בתוכו. האנשים האלה הופכים להיות חלק ממנו. זה התהליך שמתרחש בדבר. ויצא אליך ויר בסבלותם, הרגישות של משה לדבר הזה היא לא רק רגישות פסיכולוגית, היא גם לא רק רגישות רוחנית, חסד, כמו שם וכן הלאה וכן הלאה. היא ביטוי לכלליות של נשמתו של משה רבנו. שהוא שהתעורר מהמקום המלכותי שלו, מהמקום של העסקים שלו, הוא שהתעורר כאילו עד כדי שחלק מהתנאים אומרים בילקות שהוא היה הפשיל שרבולים, וכל מי שהוא היה זה היה עוזר לו. כל השוטרים היו נראה, אפשר לדבר איתו, זה הבן של המלך. הוא יביא תכף את השוטרים ויקסחו אותך. לא נוגעים. זו מציאות מוזרה. מציאות מוזרה, מישהו שהוא נסיך שהוא בא מבית המלך, בסדר? שכולם יודעים, או לפחות האינטליגנציה יודעת שהוא יהודי, שהוא עברי. והוא מסתובב, עבדות עבדות, בסדר? עבדות עבדות, והוא מסתובב בתוך השמה בשטח, ומה הולך נגד העבדות של מי שבביתו הוא גדל? המהר"ל אומר, זה הדבר שמבטא יותר מכל את איך משה נהיה מנהיג של כל ישראל, ולא רק זה, איך השם יתברך מדבר עמו, עמו ודרכו אל, אל עם ישראל.
המעשה שמשה עושה זה כנגד, זה
כנגד
הקדוש ברוך הוא, קשור למה שהרב
נזכיר
עכשיו.
האם זה פרובוקציה?
לא.
הפגנה?
זה לא נזכיר, זה
פרובוקציה. אלא?
השאלה היא אם זה קשור למה שלמדנו בעבר על המרורות שהחליפו את ה... שנתנו לנשים את המסע של הגברים והגברים מסע...
זה ההסבר השני. זה בהסבר השני, אבל זה הכל בנוי על אותו דבר. על הבנת הפרך. הפרך של האנשים, על הבנת הפרך הזה והדחף להתערב בו. המהר"ל אומר, זה לא רגישות חברתית מוסרית גרידה, זה לא גם גילוי של איזה מידה רוחנית עליונה שממנה הוא מגיע לרגישות הזאת. פה כאילו התורה חושפת לנו עוד פן, עוד צד בהבנת השוני בין משה לבין כל האנשים, זה הכלליות שלו. הכלליות שלו במובן שהרגישות לא מבטאת את התחושה הפנימית העמוקה שכל האנשים האלה הם כאילו חלק ממנו. עד שהוא לא יכול לא ל... בואו נקרא את זה בפנים.
יש פה איזו תחילה של מרידה כזה.
כן, אבל היא פחות הדגש כאן. היא פחות הדגש. זה יופיע בהמשך בעימות עם פרעו. בעימות עם פרעו. פה זה פחות הפן הזה, יותר הפן של מה נחשף בנשמתו של משה. איזה גילוי של נשמתו של משה אנחנו פוגשים פה. ביאור דבר זה, כלשון ויר... הראייה הזאת של משה רבנו, שוב כדרכו של המהר"ל בקריאת המדרש, היא בכלל לא תיאור פיזי, לא ראייה פיזית. ויער זה השתייכות נפשית. ותנא קמא נתן ליבו, הנה ההשתייכות הנפשית על סבלותם, אבל לא רק שם לב, כמו שקוראים אצלנו היום, נתן ליבו, אלא היה מסייע לכל אחד ואחד. גם יישם את זה למעשה. למגינת ליבם של השוטרים. ורבי יוסי הגליל לא היה מסייע בפועד, אין ראוי למלך להיות מסייע, והוא נסיך, הוא מלך. אבל כן, עשה את מה שמלך אמור לעשות. שימו לב את מה שהוא גם יעשה בהמשך, מיישב את המסע שלהם. וכשהוא לא יספיק לעשות את זה לבד, אז הוא יביא שרי אלפים, שרי מאות, שרי עשרות, שרי חמישים ושרי עשרות. מיישב את המסע שלהם. כאשר ראה שינוי במלאכה שלהם, היה מחליף את המסעות, נותן לו, אתה תיקח את זה, אתה תביא את זה, אתה תעשה את זה. בוא למד המתערב, שתוק, אני הבן של המלך. אתה יודע? הוא לקח את הגדולה שלו ומינף אותה למה שהוא עתיד לעשות אחרי זה בעם ישראל. תורככם, מסעכם ורווחם. אתה יודע? כאילו שני התנאים, זה המהר"ל כדרכו אומר. זה לא מחלוקת מהותית. זה פנים שונות של ההבנה, הבנת המעורבות של משה בסבלות אחיו כהשתקפות של התפקיד הכולל שלו, של התכונה הכללית שלו. מפני שהניח עסקה והלך לראות בצעריו של ישראל, עכשיו אנחנו מבינים שהלך לראות זה לא להשקיף, הוא לא משקיף מהאום. הלך לראות בצערם של ישראל, כלומר להרגיש אותו, להיות שותף בו, לשנות אותו, בין אם זה במעשה תנא קמא, בין אם זה בהוראות, שנראה בזה כי משה לא היה משמש לעצמו. כי אם זה היה משמש לעצמו, אם זה היה לטובתו או מתעסק בענייניו, לא היה מבטל מעסקם לראות בצערם של ישראל. בשביל זה היה משה רבנו מציאות כולל. שברגע שהוא רק גדל בקומה למדרגה שבה אתה כבר יכול להיות כללי, ברמה מסוימת, טאק, הוא מתחבר למציאות הכללית שהנשמה שלו היא חתומה עליה. בשבילה היא נולדה, נולד משה ים של ישראל. ולפיכך אמר הקדוש ברוך הוא, גם אני אניח עליונים ותחתונים ואדבר עמך. רק שהופיע למטה במציאות נשמתו של משה, הופיע התנועה הזאת הפנימית הרוחנית של להניח את העניינים הפרטיים שלך ולהפוך להיות אדם כללי, אז גם הקדוש ברוך הוא כאילו נהיה כללי. חסיד, אם זה היה שיעור בחסידות, אז היו אומרים שזה מה שאומרים, הבעל שם טוב היה אומר, ופגשנו את זה כמה פעמים, שם שומריך, השם צילך על יד ימיניך. השם צילך עד ימיניך, מה שאתה עושה, בהתאמה לזה השם עושה. אתה שומע כל שופר, אז השם גם שומע כל תרועת עמו, מאזין כל תרועת עמו ברחמים. למדנו את זה, לא?
בשבוע שעבר.
בצדיק? לא, לא. איזה פסקה?
מה אתה גומל חסדים? הוא גומל חסדים. מה אתה חנון?
נכון, בדיוק. התכונה הזאת שלך, נכון, זה ממנו. ההתגלות שלו זה מה אתה גומל חסדים, אף הוא גומל חסדים כנגדך. לגמרי. זה בנוי על זה. ופה, תראו איך הוא מדגיש את זה, זה עד הרמה שהוא מזהה את השם יתברך עם משה. הוא אומר, לפיכך אמר הקדוש ברוך הוא, גם אני אניח עליוני ותחתוני ואדבר עמך, כי השם יתברך מדבר עם אחד שהוא כולל, עם הופעה שהיא כמותו, בעבור שהוא יתברך כלל המציאות. כל הנבואה של משה, כל קבלת תורה של משה, זה בגלל שמשה גילה את האיכות הכוללת של נשמתו, הרגישה לכל פרט ופרט, מה שהוא קורא לזה אחד שהוא כולל, ממילא התגלה אוטומטית, התגלה אליו, כאילו זה אוטומטי. אז אתה על ידי זה מחבר, הצל שלך מתגלה כנגדך. לפיכך מניח עליונים ותחתונים שהם נחשבים פרטים כלפי משה, שהוא כולל אותם בתוך נשמתו, כי מצד שהיה משה משלים את ישראל, שנחשבים כעניין אחד, מהצד הזה הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו. וזה אפילו יותר משמיים וארץ, כמו שאומר כאן. את ישראל שנחשבים כעניין אחד, כמו שמיים וארץ, משנה באבות. אבל הם יותר מזה, ויותר ישראל הם כעניין אחד. הוא מדגיש את האחד הזה, כי אם הם לא היו כעניין אחד, אז השם יתברך לא היה משגיח עליהם, לא היה מתגלה בהם. בסדר? רק משהו אחד, כלומר, הוא מחובר לגמרי למקור שלו, למקור האחדותי שלו, שם מתגלה בו. אבל ישראל בעצמם, בעצמיותם, בעצמם כעניין אחד, ולפיכך אניח עליונים ותחתונים, ואדבר, זה החידוש כאן, ואדבר עמך. השם אחד, משה מגלה בסבל הזה, כמו שאמרתי, לא רק רגישות חברתית או מעלה רוחנית מידותית, אלא מגלה מדרגה נשמתית, עליונה אחרת, שהיא שייכת למציאות של עם ישראל, קניין אחד, שהם בעצמם קניין אחד. אפילו שעוד רגע נשמע אותם רבים, אפילו שעוד רגע נראה אותם לא עלינו, מפורדים במצרים. לכן המהר"ל מדגיש שהם בעצמם קניין אחד. אז שם אחד, עם אחד, דרך אדם אחד, משה רבנו. משה רבנו, רואים מכאן, הוא שיא האחדותיות שהאדם שנמצא בגוף יכול להגיע אליה. שיא גילוי האחד. שיא, היום יקראו לזה הכלה, בלשון המהר"ל יקראו לזה כלליות. היום הכלה הפך כאילו למין משהו כזה, נפשי כזה. זה כן, הכלה, לא, משהו כזה. עם סוגריים מרובעות כזה על הלמד השני. כן. קניין זה כמו שאנחנו לומדים עכשיו בכתובות, זיקה. זה קשר, זה דבר שקשור לקונה שמיים וארץ. ברוך אברהם לאל עליון, קונה שמיים וארץ, קונה שמה בורא, כלומר מחיה. שדברים, מה שנקרא קניין אחד, זה דבר שיש לו זיקה אחדותית שלמה למקור שלו. שההתפרטות שלו לא גרמה לו להתרחק מהמקור, אלא שבעצמותו הוא בזיקה שלמה למקור שלו. ישראל קניין אחד, כלומר הם מציאות, על אף ההתפרטות שלהם, על אף שהם מיליונים פרטים, זה בעצמם, כמו שמדגיש המהר"ל, יש להם זיקה אחדותית לקדוש ברוך הוא. זיקה אחדותית, פנימית, משמתית. את הזיקה הזאת נתקע בשופר ביום חמישי. יש עוד 5 ימים להבין את זה. יודע, על זה אנחנו תוקעים. בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם. תרח אבי אברהם ואבי נחור. לימדתי את זה? לא. שנים קודמות. היום אני אלמד את זה. בעזרת השם יתברך.
למה זה שכתוב פה בפסוק, קונה שמיים וארץ, אנחנו יודעים שזה קניין אחד.
קונה. זה השם קונה. משהו השם יוצר איתו קשר קנייני, זה זיקה אחדותית. מצידו. בשמות רבה. שתי יציאות יצא אותם צדיק, וכתבם בתורה, זה אחר זה אחר זה. שם אותם ברצף, על אף שיכול שמבחינה כרונולוגית והיסטורית, הם בכלל לא היו ביחד. ביום הראשון יצא ועשה מעשה שהרג את המצרי. וביום השני יצא ואמר לרשע, למה תכה רעך? כלומר, שהיה לו להיות מתיירא לעשות מעשה ביום השני. ואם כל זה לא נתיירא, ועשה מעשה, ואמר לרשע, למה תכה רעך? הסמיכות שהתורה הסמיכה את שני הדברים האלה, על אף שאנחנו לא יודעים אם היא גם סמיכות של זמנים, היא ממשיכה את אותו קו שלמעלה. אם בן אדם כזה שקבר את המצרי, היה בכלל נוסע לחו"ל לחודשיים, לוקח את השליחות דיפלומטית של אבא שלו בבבל, של פרעו, אבא שלו של זה, ומתרחק מהשטח. שאף אחד לא ידע לו זה. זה לא מפריע למשה לצאת עוד פעם. לצאת עוד פעם, ולהמשיך ברובד אחר את אותה גדלות, את אותה פעולה, את אותו ניסיון, לשאת את מסע העם. לכן, אומר המדרש, יצא שתי יציאות יצא אותם צדיק, וכתבם בתורה זו אחר זו, כדי להדגיש שהיה לו להיות מתערה לעשות מעשה ביום השני. לא היה צריך לצאת, היה צריך לעצור אם זה היה חשבון האישי שלו. ועם כל זה לא נתיירה, ועשה מעשה ויצא והמשיך, ויצא מעשה ועשה מעשה ואמר לרשע, למה תכה רעך? ממשיך המהר"ל, וירא איש מצרי מכה איש עברי. מה הוא ויער? עכשיו הוא מתחיל לנתח את הראיות האלה. אמרו רבותינו זן נוגסים היו מן המצרים ושוטרים מן ישראל. ורעד וראה מה עתיד לעשות לו בשדה. אתם מכירים כולם את המדרשים האלה? ראיתם אותם פעם בשנים? צריך לצלם אותם. אתה רוצה להכתבין? נקריא אותם. נוגסים היו מן המצרים ושוטרים מישראל. נוגס ממונה על 10 שוטרים, שוטר ממונה על 10 מישראל. והיו הנוגסים הולכים לבתי השוטרים בהשכמה להוציאה מלמלאכתם לקראת הגבר. ואז מסופר פה שהוא נתן עינה באשתו של אחד העבריים, והוציא את השוטר ובא על אשתו. וחזר בעלה ומצא המצרי יוצא מביתו, שאל אותו שם הנגע בך, אמרה לו הן. וחייתי חש סבורה שאתה הוא. כיוון שידע הנוגס שהרגיש בו, החזירו לעבודת פרך והיה מכה אותו ומבקש להורגו. והיה משה רואה אותו ומביט בו וראה ברוח הקודש מה שעשה בבית וראה מה שעתה עליד לו בשדה. אמר ודאי זה חייב מיתה. שם המפורש, סגר. מסביר המהר"ל. אבל בסנהדרין בפרק 4 מיתות אמר רבי חנינא, מצרי שהיכה את ישראל חייב מיתה. שנאמר ויפן כה וכה, ויער כי אין איש, ויך את המצרי, ויתמנהו בחול, סביר עלן, דחייב מתף, בבית דין של מטה, מחמת המכה זו שעיקה אותו. והטעם הוא דבר חוכמה מאוד, ואין כאן מקומו. היום זה יום של סודות, גם באורות התשובה. ראש השנה מתקרב, אנחנו עולים אל הבינה. והטעם הוא דבר חוכמה מאוד ואין כאן מקומו. ומדכתיב ויחת המצרי סבר רבי אביתר באגרופו עיקר הרגו. לפכך כתיב ויח בהקעה בלבד ולא כתיב ויהרוג. מפני שהיה מצרי רשע שהיקע את ישראל, והיה משה מתעורר נגד הרשע לעשות בו דין בעצמו, לכך היקע אותו, אילו מידה כנגד מידה, בידו, ולא בדבר אחר. מצאתי נוסחה במה הרגו באגרוף, דכתיב להקות באגרוף רשע. וזה ראיה על פירוש זה, שמייחסים רשע, שמים יחד רשע, אגרוף, הקעה. ויש אומרים שנטל מגרפה והוציא את מוחו, שם יעזור, סעיר עלי, כי לגודל התעוררות משה, עשה בו מכה גדולה להוציא את מוחו בפעם אחת, ולא באגרוף שאין התעוררות כל כך, ולדעת רבנן, שם המפורש הזכיר עליו, דבר זה ראוי להרוג הרשע, הרשע, בכוח השם הגדול, וזה נעשה יותר במהירות, וביותר כוח, והוא יותר התעוררות. וכל אחד מן התנאים נקד דבר שהיה בו יותר ביותר בכוח. גם המגרפה הזאת, רחמנה לצלן, זה לא מקרי. זה עשה בו מכה גדולה להוציא את מוחו בפעם אחת. זה לא התמודדות רק עם האלימות. זה לא מכה שבאה למנוע מכה. להפעיל על כוח יותר כוח. זה כאילו להקות את שורש הדבר. להקות את מוחו. את מוחו שבפשטות לא עושה מעשים כאלה, כמו שהמדרש מתאר, או מכה את היהודי למוות, בסדר? או מוחו יותר עמוק, השורש שלו, הראש שלו. אם אנחנו מבינים ככה, אז ההסבר השלישי, שהוא ההסבר שגם רשי, שנראה לי רשי מביא רק אותו, ולדעת רבנן, שם המפורש הזכיר עליו. זאת אומרת, כל ההריגה הזאת בכלל לא הייתה מהמישור שלה, והמישור שלה הקעה הפיזית. אלא זה הפעלת הכוח הכי עליונה, הכי עמוקה, הכי גדולה שמשה יכול להפעיל. לכן קורא לזה המהר"ל, זה נעשה יותר במהירות, יותר בכוח, יותר ביורות, כי זה נעשה בכוח השם הגדול. בזה, בביטוי הזה, המהר"ל סוגר את המעגל ויגדל משה ויצא אליך, ויגדל פעמיים, פעם בקומה, פעם בגדולה. כל התיאור הזה הוא בא להסביר את המדרגה, מדרגת הגדולה שמתגלה במשה. מכוח זה שהוא עולה לגדולה הזאת, הגדולה לא השלטונית אלא השייכות לכל ישראל, ההוצאה אל הפועל של השייכות הכללית הזאת, מתוך החיבור לנקודת האחד של עם ישראל, מתוך זה הוא מגיע למדרגה שהוא יכול להרוג את הרשע בכוח השם הגדול. ואז זה מציאות אחרת לגמרי, זה נעשה יותר במיעוט, יותר בכוח, יותר בהתעוררות. זה כבר לא עוד, זה לא כמו האגרוף והמגרפה שייך לאותו מישור פיזי שלהם, אלא זה מדלג באמת למשהו, הוא משקף את הגדולה של משה רבנו, את התגלות השם בו ואת יכולתו להפעיל את הגדולה הזאת בכלל בלי גודל פיזי, בלי מגע פיזי, בלי הקומה הפיזית.
זאת שלומית בדברי?
כן, זה מדרשים אחרים אומרים את זה. כן. ויתמנה ובחול. בואו נרוויח עוד את החלק הזה, ונסיים את י"ח פרקים להשנה. ויתמנה ובחול, אם נצליח. ברשות יכונה לבחל שנמשלו ישראל לחול. וזה כי החול לא ישמע כאשר נוטלו מכאן ונתנו לכאן מפני דקותו אשר בו. והדקות הוא מיעוט הגשמיות. כי גדר הגשם הוא התפשטות הרחקים, תפיסת מרחב, שטח. ולפיכך לא נודע החול כאשר ינטל. כל דבר שהוא דק כמו האפר והחול שהוא דק לא נשמע כלל. וכן ראוי להם לישראל אשר יש להם על המעלה בלתי גשמית להיות כל דבריהם בלתי נודע ובלתי מורגש. שכל דבר אשר הוא בלתי גשמי אינו מורגש. והגשם ומשיגי הגשם הם מורגשים. אבל ישראל שיש להם מעלה הנבדלת מן הגשם, אין ראוי שיהיה ענייניהם במורגש אך בנסתר. ולפיכך כתיב היתמנהו בחול, לקח את גופה של המצרי, שהוא הגשמיות הכי גסה, העריות, הזימה, ערוות הארץ, זרמת סוסים זרמתם, והתמין אותם בתוך החול, שהוא מסמן את מענייניהם של ישראל, אין ראוי שעניינם במוגש, אך בנסתר. לפיכך כתיב, התמנהו בחול, כי הרמז, כי החול שיש בו דקות, ואין לו התפשטות הגשם, לכך אינו נרגש, אינו נשמע ואינו מורגש, כי הרגש הוא לגשמי. וכך ישראל אשר נבדלים בלתי גשמים דומים לחול, לא יהיו ענייניהם בגלוי, ולא יגלו את זה שהם כמו החול, ופירוש זה ברור ועוד יתברק בפרק אחרי זה, כי בפרק אחרי זה נלמד ש... אומר לו הרשע, לרשע למה אתה קרח, והוא אומר לו, לאורגני אתה אומר, כאשר הרגת את המצרית, זאת אומרת, הוא כן מגלה את הסוד, הוא כן פועל בצורה בדיוק הפוכה מהתכונה הישראלית שמתוארת כאן. הבלעת המצרי בחול היא כאילו השלטת התכונה של עם ישראל, התכונה הפנימית, הסודית, האנטי-פיזית, ההפוכה מהעריות, הנבדלת, השלטה של התכונה שלהם, הניצחון של התכונה שלהם על המצריות, על המצרי. שיבוא דתן או אבירם ויגלה את זה, הוא כאילו אומר, עזוב, תשאיר אותנו במצרים, תן לנו להיות חלק מהתרבות הזאת. מה אתה מוציא אותנו? למה הוצאתנו למדבר, לא מקום זבת חלב ודבש? הוא יעשה את התכונה בדיוק ההפוכה. פעולת ההתמנה בחול, תראו כל זה, ההתמנה הזאת בחול, פעולת ההתמנה בחול היא בגלוי, בנגלה, היא הביטחון, שאף אחד לא, אף אחד מהישראלים לא יספר את זה. למה? כי הם אנשי סוד. כי הולך רכין מגלה סוד. אבל בעומקה זה הניצחון של החול, שמתי את זרעך כעפר הארץ, הניצחון של החול על הגוף המצרי, על העוצמה המצרית. זה הניצחון של החול השקט, הדומם, הדק, המרים אותו וזה הבלתי נשמע, הניצחון שלו על הרעש והעוצמה המצרית. נדע? כל דממה דקה.